כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג עוף לארוחת בוקר, עוף לארוחת ערב, עוף לארוחת צהריים, מאת טשה קרלוקה. תרגמה מרוסית אולגה סונקין. קוראת מלכה מחפוד דרחי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. סוניה, כמה אפשר? כמה סמלות קצרות בדוגמת אפונים את צריכה? סוניה, התפללת כבר? סוניה, איך אפשר לשמוע את הפשיסטים האלה? סוניה, כבר קראת את שלום עליכם? סוניה, מה את אוכלת? זה לא קשר. סבתא, אני אוהבת את האפונה שלי עליי, לא בתוכי. אבל כמה אפשר? נמאס כבר. אבל אלה וגנר ובאך. הם לא היו פשיסטים. זאת לא אשמתם שהם נולדו גרמנים ולא יהודים. זה על אהבה, ואני עוד לא מכירה את זה. לא ברור לי מה הוא כותב שם. סבתלה, אבל זה טעים כל כך. אני, סוניה, וסבתא שלי, גיטל, יעקב לבנה, גרות יחד בדירה קומונלית באודסה. אני בת 15. אני לומדת לנגן בתופים, וסבתא חושבת שבפסנתר. יש לי שיער בהיר, דליל, ועיניים כחולות. בתעודת הזהות כתוב יהודיה. אבל באודסה מחשיבים אותי לביתו הלא חוקית של איזה גרמני שחי כאן לפני יותר מרבע מאה. אלמלא הסעיף בתעודת הזהות, ספר התורה שסבתי נתנה לי במתנה ביום הולדת 3, מדפי הספרים העמוסים בשלום עליכם, ביקורים בבתי כנסת והדלקת נרות שבת, הייתי חושבת שאני גרמניה, אבל הודות להם, אני לא חושבת שגרמניה זאת אני. בכיתה שלי יש ילד אחד, גם הוא יהודי, אני לא סובלת אותו. לעתים קרובות הוא זורק חול לתוך התיק שלי, מרים לי את הסמלה ושותה לי את הליפטן בחדר האוכל. אבל כשקוראים לג'ניה ג'ידה, זה שם המשפחה שלו במילאל. ג'יד, במלרע, אני הולכת מכות בשבילו. אני בכלל לא יודעת ללכת מכות, אבל אני הולכת, משום שסבתא שלי אומרת שבדיוק בשביל זה התחילה המלחמה עם הנאצים. איזה גולם קרא ליהודי ג'יד, ואף אחד לא שם לב. עשו את עצמם שלא שמו לב. אבל אני לא רוצה מלחמה. אני רוצה לחיות, רוצה ללכת לרקוד ולשים בוסם, ללמוד ללכת על עקבים ולהתנשק. רוצה ללמוד להתנשק. לפני שבוע הביאה משה קולורדובה שאלון בחן את עצמך לכיתה. אתם יודעים, עם שאלות מהסוג של שחקן אהוב, צבע אהוב, את מי את אוהבת או את מי אתה אוהב? היא נתנה לי למלא אותו. אחת השאלות שם הייתה, מתי התנשקת בפעם הראשונה? הסתכלתי בתשובות של הילדות האחרות. כולן כתבו מזמן, לפני שנה, בגיל 12. ואני הרי עוד לא התנשקתי. תארו לעצמכם, לא התנשקתי אף פעם. ואני כל כך מתביישת. אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם כמה אני מתביישת. יודעים מה מוזר? שבזה שאני לא יודעת לבשל, להפעיל מכונת כביסה, לא יודעת אנגלית, אני לא מתביישת. ובזה שטרם התנשקתי, בזה אני מתביישת מאוד. מאוד. אז כדי לחסוך לי בושות, עניתי בשאלון בגיל 11. מה יש? שיקנו כולם. גם ככה אף אחד לא יגלה את האמת. סבתא שלי אומרת שצריך להתנשק עם מי שאת חושבת שתחיי איתו כל החיים. אם את חושבת שתחיי כל החיים עם פדקה, אז תתנשקי איתו, אומרת לי סבתא. על איזה פדקה סבתא מדברת? אין לי מושג. אני לא מכירה שום פדקה, אבל מאוד רוצה להתנשק. איך זה להתנשק? לפני השינה, כשאני מתפללת, אני לא מדקלמת את התפילות המשעממות שסבתא לימדה אותי. אני פשוט מדברת עם האלוהים. אני מבקשת ממנו שאפגוש כבר את מי שאחיה איתו כל חיי, ואז אוכל להתנשק איתו, אפילו בנוכחות סבתא. אלוהים, זה דבר טוב, אפילו אם הוא לא קיים. אבל אף אחד הרי לא יודע בוודאות. מי שיש לו אלוהים, לא יהיה בודד לעולם. אם יש לך אותו, אז יש עם מי לדבר. אפשר אפילו לדמיין שאלוהים עונה לך. לי אין חברים. יש ילדים שאני מדברת איתם. אנחנו הולכים לקולנוע, לחוף הים בקיץ. יש לי חברות. אני מדברת איתן על משחות נגד פיצי בגרות, אבל חבר אמיתי אין לי. מישהו שהייתי יכולה לשתף אותו בכל. את כל זה אני שומרת בפנים. סבתא אומרת שאני אדם סגור. מפני אנשים מסוימים אני נסגרת כדי לא לפגוע בהם. מאחרים אני נסגרת כדי לא להיפגע בעצמי. וכל עוד יש לי אלוהים, ככה זה יימשך. אני משתפת בסודות אותו ורק אותו. בדירה הקומונלית שלנו יש 5 חדרים, מטבח אחד, 3 תנורים, בית שימוש אחד, ומקלחת ישנה שכל הזמן מתקלקלת. התור לבית השימוש משתווה רק לתור למכולת מעבר לפינה על הבוקר, כשמביאים לחם טרי. מיטב הספרות העולמית אצורה בבית השימוש שלנו. החל בהוגו וחלה בדוסטויבסקי. אבל יותר מכל, השכנים שלנו אוהבים את הסיפורים של צ'כוב. הבן אדם ידע לכתוב. לא לבנים כמו אצל טולסטוי, אלא אבנים בגודל סביר. שגרת בוקר, וראה השכלת ב5 עמודים, אומר איסק פישילביץ', השכן מהחדר ממול, וטרינר מעוטר, בין היתר, והומניסט. אין לי מזל בכלל. תמיד עוד מישהו צריך לשירותים יחד איתי. אם אני הולכת ראשונה, לא עוברות 5 דקות, וכבר מתחילים לדפוק על הדלת. ואם אני הולכת אחרי מישהו, אז אחרי המישהו אפשר למות מחנק. רק דוד איזיה, ההומניסט ההוא, סובלני. מחזיק הכל בפנים, מתאפק ומחכה. אמנם לא מזמן הוא הפתיע. ראיתי אותו סוחב בתוך שקית הקניות שלו עותק של מיין קאמפף. הוא קנה אותו בשוק הפשפשים. כשנכנסתי למחראה שלנו, גיליתי שבמקום נייר טואלט מונחים גזרי נייר קטנים. זה היה מיין קאמפף. הנייר היה גס כמובן, אבל יצאתי בתחושה שמילאתי את חובותיי, מצוידת בזיכרון של עשרות גזרי הנייר שהושלחו אל הביוב. כך הובס הפשיזם במלחמה הסמלית ונקבר בחרה. סבתא שלי בת 78. עד היום היא מורחת אודם, עונדת סיכות ראש וקונה חזיות תחרה. לא בשביל גברים, בשביל עצמה. סבתא אומרת שבזכות מחזיק השדיים היא עדיין מרגישה כמו אישה. גברים אוהבים אותה מאוד. סבתא מעשנת עד היום. יש לה פומית. בערבים היא הולכת לפארק לשחק פרפרנס ודומינו עם גברים. יש לה עיניים גדולות ויפות, שיער אפור וקול ענוג. אלה שמכירים אותה חושבים שבצעירותה היא שרה באופרה, ניהלה רומנים, לבשה מעילי פרווה וענדה תכשיטים יקרים. אבל אני לא יודעת אם זה נכון. סבתא לא מספרת לי. היא לא מספרת שום דבר לאף אחד. כנראה אלוהים הוא גם החבר הכי טוב שלה. סבתא תמיד אומרת לי, גם כשרע לך, תחייכי. עדיף קנאה מרחמים. מעולם לא דיברתי עם סבתא שלי על סקס. תמיד היה נדמה לי שהיא בכלל לא מכירה את המילה. אבל אתמול סבתא אמרה לי, אני לא אספר לך על סקס שום דבר. כשיהיה לך בעל, הוא יספר ויראה לך הכל. וגם אם עד לרגע שתפגשי את הבעל, כבר תדעי הכל על סקס, תשתקי. תשתקי ותקשיבי לבעלך. אם את רוצה בעל חכם, תהיי טיפשה. אנשים מחשיבים את סבתא שלי לאישה חכמה. הם היו צריכים לראות אותה בבקרים, כשהיא עסוקה ברדיפה אחרי הזנב של עצמה. ככה היא קוראת למה שהיא עושה כשהיא מחפשת את דמי הפנסיה שלה ואת המשקפיים, מדפדפת בכל הספרים והופכת את כל הבגדים. לסבתא יש טרשת. אחת הזקנות האודיסאיות, בכל פעם שהיא רואה את סבתא שלי, היא מלווה אותה בלחישה, שמשום מה תמיד נשמעת בקול רם. זונה זקנה. הודעו לכם שהיא שורקת כמו נחש. תמיד מתחשק לי לגשת אליה ולהכניס לה אגרוף באף הארוך שלה. אבל סבתא עוצרת בעדי. מסתובבת אליה ואומרת, מוסיצ'קה, הרי זאת לא אשמתי של יוניצ'קה אוטיוסוב ב-56 התאהב בתחת שלי ולא בעצמות שלך. הקוברה הזקנה מתחילה לשרוק אפילו בקול רם יותר, ואנחנו הולכות משם בראשים מורמים ובישבנים מאנטזים. סבתא שלי זוכה למבטים מאוהבים גם היום, ואילו אני לא יפה. כשהיא שומעת שאני קוראת לעצמי לא יפה, היא אומרת לי שאני טיפשה. יופי, לא רק לא יפה, אלא גם טיפשה, סט מושלם, אני עונה. אז סבתא לוקחת אותי ביד ומובילה אותי אל המראה. תסתכלי על האף הגדול שלי, היא אומרת. אני מסתכלת ורואה שהוא גדול. תסתכלי על העיניים שלי, היא מבקשת. אני מסתכלת ורואה שעין שמאל גדולה מעין ימין, או עין ימין קטנה מעין שמאל. תסתכלי על השפתיים שלי. אני מסתכלת ורואה שהן דקות ומקומטות. סבתא מושיבה אותי בקורסה ומחייכת, ואז מתחילה להלך בחדר. הייתם צריכים לראות את ההליכה שלה. אלא. היא מתיישבת בקצה הכיסא ומציתה סיגריה. אצבעותיה, צווארה, קבוצות שיער סוררות על הפנים. הו, אלים! אני לא רואה יותר את אפה הגדול, לא שם לב לעיניים השונות ולשפתיים הדקות. לפעמים נדמה לי שהיא לא מזדקנת, אלא רק מתבגרת. מתבגרת יפה. אדם יפה מבחוץ כשהוא לא נרכב מבפנים, סבתא אומרת. את כמו יין, משתבחת עם השנים. ואני כמו בשר. מתקלקלת עם השנים, אני עונה. היה סתיו. גשם ירד, עלים צהובים נדבקו לנעליי ולא רצו לשחרר אותן. היה לי עצוב. בפעם הראשונה עצוב כל כך. רק בפנים, וצרחה תקועה עמוק בתוך הגרון. הוא מתחשק להתחבא, ושמישהו יחבק בלי לשאול שאלות. התחשק לשתוק וליילל בו בזמן. הלכתי אל הים, הגעתי, הורדתי נעליים והתהלכתי על החול. הוצאתי איתר גילוח מהכיס. לקחתי אותו מהבית במיוחד. הורדתי את המייל, הפשלתי את שרבול חולצת השיפון שלי. ורידים. הורידים הירוקים שלי. רואים אותם כל כך טוב. ראיתי בסרטים באיזו קלות תער מחליק על הורידים. כמו סכין בחמאה רכה. הורדתי את התער עוד סנטימטר, והוא יחליק כמו בחמאה. ילד של השכנים רץ אל תוך החצר שלנו, צלצל בפעמון הדירה שלנו. החדר הבהיר שלנו, סבתא מורחת אודם. את יודעת? ראית מה סונקה שלך עשתה? שאל דימקה. גיטל, גיטל, את ראית? את ראית את סונקה? הרי הזהרנו אותך. אמרנו לך שהיא מסוגלת לכל, אומרת שכנתנו לדירה. כל השכנים התגודדו בחדר שלנו. כולם שאלו את סבתא אותן השאלות. אבל אף אחד לא העז לספר לה מה קרה. הם פחדו. סבתא קמה, ניגשה אל החלון וראתה אותי. את סוניה. סונקה שלה. אוחזת זר פרחים צהובים וגלוחת ראש. היא התחילה לצחוק בכל רם, והצליחה לומר רק, טוב, אולי עכשיו סוף סוף סוצ'ינקה שלי תתחיל לחבוש כובעים. זאת הפעם הראשונה שהעצב מחניק כל כך. זאת הפעם הראשונה שהלכתי מהבית עם תער. הפרחים בשביל סבתא. סתם ככה, בפעם הראשונה. התער מעל הורידים שלי קרוב כל כך לראשונה, כמו בסרטים. אבל אני לא מפחדת מכאב. אני רוצה לחיות, רוצה ללכת לרקוד ולשים בוסם. אני רוצה ללמוד לנעול עקבים ולהתנשק. אני רוצה ללמוד להתנשק. לא סיפרתי לאיש על מה שרציתי לעולה לעצמי. זה נשאר ביני לבינו. כמה התביישתי אחר כך בפניו, בפני סבתא ובפני הכלבה ולוותה שאני מאכילה. היא עלולה למות אם לא אכיל אותה. עם בוא החורף הוטב לי. אני אוהבת את החורף. בחורף הכל אמיתי יותר. נשים לא חושפות את רגליהן, כתפיהן. הגברים לא נאלצים להביט בגופים נשיים חשופים, לצעוק הערות זימה לעבר עקבי הנשים המתרחקים. נשארות רק העיניים, עצובות, שובבות, כל מיני עיניים, ומאוויים מחוסים בשמיכה ובאלוהים שקיים בכל אדם. אני אוהבת בגדים רבים עליי, והאוף יקר יותר בחורף, ולכן אנחנו קונים אותו לעתים רחוקות. אבל זה טוב. בקיץ האוף זול, וסבתא שלי חוץ מאוף יודעת לבשל רק קציצות אוף. אז יוצא שאוף לארוחת בוקר, אוף לארוחת ערב, אוף לארוחת צהריים. מסכנה ציפור, מסכנה. וגם סוניה מסכנה, מסכנה. ושתינו מסכנות מאותה הסיבה. משום שאני אוכלת אותה. אתמול הגיע הבלט האהוב עליי לאודסה. סבתא לא אוהבת אותם. היא אומרת שלפני שהם עולים לבמה הם שותים ומסניפים משהו. אבל אני ישבתי ביציע ובכיתי, ואחר כך צחקתי, ושוב בכיתי. התחשק לי לחיות את כל חיי על הבמה הזאת, בליווי המוזיקה הזאת, עם האנשים האלה, בריקוד הזה. אבל הייתי צריכה ללכת לבית הכנסת. יום שישי היום, השבת נכנסת. סבתא, כהרגלה, ישבה עם הפומית וכמעט לא חיכה. על ראשי כבר היו קוצים, וכולם משום מה חשבו שהיו לי קינים, ולכן גילחו לי את השיער. ההורים לא נתנו לילדיהם להתקרב אליי בגלל זה. את סבתא זה שישע נורא. בזמן האחרון רק שני דברים הצליחו להצחיק אותה. החיזורים של מיכאיל קצמן והקיפוד שעל ראשי. אני אוהבת ללכת לבית הכנסת, ולכנסייה גם, ולמסגד. רק שהאנשים האלה שקוראים לעצמם משרתי האל, מתנהגים כאילו אלוהים הציע להם באופן אישי חברות, ולחלקם גם קורת גג. הראשים בטלוויזיות, החשבונות בבנק, והמילים הנדושות הריקות, שבהן הם מנסים למלא אוזניים ונפשות של אחרים. לשווא. לפעמים אני הופכת לזבוב ומתעופפת אל תוך החדרים שלהם, כשהם לבדם. אוטמת את האוזניים ברגליי כדי לא לשמוע. עוצמת עיניים כדי לא לראות. בושה שהתביישו להם. ואז אני חוזרת אל האנשים החוטאים. עדיף לי איתם. אני חושבת שזה מפני שהאלוהים לא חי להם על קצה הלשון. הוא מוחבא עמוק, שם הוא שמור היטב. אתמול ג'ניה ג'יד לא בא לבית הספר. המורה אמרה, חולה. שלחתי לו זר פרחים קטן. אני תמיד שולחת זרים לחולים, אבל לי אף אחד לא שלח פרחים מעולם. פשוט אני אף פעם לא חולה. ולפני שבוע ביקר אותנו המחזר של סבתא שלי, דוד מישה, ההוא, קצמן. הוא קרא לי אליו בשקט, בלי שסבתא תשמע. סוניה, על מה סבתא חולמת? שאל דוד מישה. אז חשבתי, סבתא ממילא לא אוהבת את דוד מישה. היא עדיין משוגעת על אוטיוסוב, ועניתי על מכונת כתיבה שחורה. עוד באותו היום צלצלו בדלת, הביאו לנו קופסה. טוב, לא לנו, לסבתא. מתנה ממיכאיל קצמן. היא הופתעה ונאלצתי לספר לה הכל. וסבתא, מה סבתא? היא השתוללה. היה סקנדל. הזכירה לי בפעם התורנית את עזות המצח שלי, חוצפתי, את העתיד המזהיר שמצפה לי. וכשיצאתי מהחדר והיא חשבה שכבר התרחקתי, היא התחילה לצחוק. סבתא רוצה שיהיה רופאה, אבל אני אהיה סופרת. אם כי סבתא אומרת שאותי, שכמותי, ייקחו רק לקרקס. וגם זה רק בפרוטקציה. לא מזמן דוד מישה שלח לסבתא צבעונים. איפה הוא השיג אותם בחורף? מיכאיל קצמן הוא פקיד בן 80. הוא עוד חולם לעלות לישראל ולגור לחוף הים האדום עם סבתא שלי. נדמה לי שסבתא מתאהבת. אתמול היא קנתה לעצמה חזייה חדשה עם ורדים ובוסם של גרלן. אפילו פצחה בדיאטה. והמחשפה הזקנה ההיא, מוסיצ'קה, כתבה בצבע אדום תחת החלונות שלנו. גיטל חושבת רק עם מקום אחד. ודוד מישה מחק את ההקדשה הזאת במשך חצי יום. סבתא ישבה ליד החלון והתבוננה בו, והוא שלח לה נשיקות באוויר אל החלון שלנו. לה. או שזה האביב, או שבקרוב אצטרך ללכת לבית הכנסת ולסגור עם הרב על חתונה. עכשיו סבתא קצמן. קצמן גיטל יעקב לבנה. מחר הזוג הטרי נוסע לירח דבש בישראל. ודוד מישה אפילו מוכן לסבול עוף לארוחת בוקר, עוף לארוחת ערב, עוף לארוחת צהריים. ומשום מה, לאחרונה, מגיעים הרבה פרחים אלינו לחדר. טוב, לא לנו, לי. על הכרטיסים הקטנים כתוב משהו על אהבה. אבל אני עוד לא מכירה אותה. לא ברור לי מה הוא כותב שם. ומי שכותב הוא ג'ניה ג'יד. כתבתי על כך במכתב לסבתא, לישראל. טוב, נו, סוצ'ינקה. אם תוסיפי לאישיות שלך עוד שם משפחה כזה, בטוח תגיעי רחוק. וכשתהי סופרת, אפילו לא תצטרכי להמציא פסבדונים, ענתה לי סבתא. סבתא מתנשקת מהבוקר עד הערב עם דוד מישה. מה שאומר שאצלם זה לנצח. ואילו אני וג'ניה אוהבים לשבת לחוף הים השחור ולהתקרב אל הנצח. אתמול כתבתי את הסיפור הראשון שלי על קשישתי האהובה. ג'ניה אהב אותו מאוד. בכלל, ג'ניצ'קה אוהב בי הכל. יש רק בעיה אחת, שאני לא יודעת לבשל. כלומר, יודעת, אבל כמו סבתא. עוף לארוחת בוקר, עוף לארוחת ערב, עוף לארוחת צהריים. תמה קריאת הסיפור, עוף לארוחת בוקר, עוף לארוחת ערב, עוף לארוחת צהריים, מאת טשה קרלוקה. קראה מלכה מחפוד ראחי. תודה על ההאזנה.